שהוא קשור לזה באופן כללי למה שדיברנו, וזה על יש פה על לאה. עכשיו איך זה קשור? זה קשור כשאנחנו דיברנו על שני דברים, על השמחה של החיים, נכון? ניגוד השמחה מהפחד מהמוות, יש שמחה על החיים. ומה שאמרנו שהשמחה על החיים קשורה למושג חופש, למושג יכול החברה. ראינו את זה ראינו על על החדווה שהיא שמחה של חופש, שמחת היצירה. אז יש פה קשור לזה, זה על הסוגיה הלאה. זה נראה את זה אולי בפנים, אחר כך תראו איך זה מתחבר. הגמרא אומרת שמיום שברא הקדוש ברוך הוא עולמו לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא, עד שבא לעבודתו שנאמר פעם הודה את השם. הזכרנו את זה כבר, גם בפעמים קודמות הזכרנו את זה, ואמרנו שהנושא פה של לאה זה לא מול דמויות מחוץ לעם ישראל, אלא מדובר פה על לאה בניגוד ל... אף אחד לא ציפה מישהו מהסביבה של כנען שיגיד לקדוש ברוך הוא תודה. הנושא פה זה מי זה מיום שברא, לא היה אדם שודה לקדוש ברוך הוא, מדובר על האבות. זאת אומרת יש פה חידוש כביכול שלאה ביחס, אפילו ביחס לאבות, לאמהות האחרות, ביחס לרחל, ביחס לרבקה, בסדר, גם ביחס לאבות. אומר ככה, יש הפרש בין ברכה להודעה. כן, זאת אומרת שני הדברים, גם ברכה וגם הודעה, זה כאילו סוג של תודה, וגם הברכה זה סוג של תודה. מה פה? שהאבות ודאי, ודאי הכירו שהקדוש הוא עשה להם טוב וברכו אותו. נכון, יש קצת עמקי צדק, כן, נכון, שם, כן, בכל מקומות יש שם, ודאי שעמקי צדק זה השם, נכון, ודאי ש ידעו שהקדוש הוא עשה את הדברים, זה לא החידוש פה. החידוש זה איך הוא עשה את הדברים, כן? אז יש הפרש בין ברכה להודעה. הברכה תאמר גם כן על כל דבר טוב שבא מסיבה מיוחדת. הדגש פה שזה בא מסיבה מיוחדת. אף על פי שלא נעשה בכוונה מכוונת לזאת. כמו ברוך שזה ילד, ברוך שזה גדל. כן? כן, מודים לקדוש ברוך הוא. מודים לקדוש ברוך הוא, זה שבזכותו נולד פלוני. שבזכותו פלוני גדל. נכון? אז זה ה... אבל אז הדגש פה זה על הביטוי מסיבה מיוחדת. כן? יש פה סיבה שיצרה את התהליך הזה. סיבה זה קשור למושג של חוכמה. נכון? שיש חוכמה, כביכול חוכמה אלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל בחוכמה, והחוכמה מנהלת את העולם בצורה שכמו שהמדע מתאר אותו. אבל לא מדובר פה על מדע דווקא גשמי, דווקא מדע, מה שנקרא מדע של היום, אלא אפילו המדע הרוחני. אפילו המדע הרוחני הוא גם כן בחינה של חוכמה, נכון? הוא בחינה של מה שכותב נגיד הרמב״ם, שיש גלגלים, לגלגלים יש נפשות. אז כל הנסתר בנוי על סיבה ומסובה, נכון? עכשיו כל שהוא ברא את העולם על פי השתלשלות של עולמות, זה נקרא סיבה מיוחדת. רק פה שהפי שלו נעשה בכוונה מכוונת לזאת, וברור שהקדוש הוא עשה את זה מתוך כוונה, לא? אבל זו לא הנקודה שמודגשת, זו לא הנקודה שמודגשת בשיטה הזאת. מה שמודגש זה שיש פה חוכמה. כאילו הקדוש הוא כמו מקור המדע, יש מדענים שלומדים את זה, יש מדענים שמסוגלים להכיר ולהבין את החוכמה האלוקית. כן, אז זה, כן. זה הקנה, אף על פי שלא נעשה בכוונה מכוונת לזאת. טוב, אומנם ההודעה תבוא דווקא על ידי טובה, בא מרצון חופשי. זה נקודה חשובה. זאת אומרת, שיש פה רצון חופשי, כאן כוונה, כאן, זה יכול להיות רצון חופשי לכל בן אדם ובן אדם. אבל זה גם, בנושא שלנו, זה גם ביחס לקדוש ברוך הוא, שגם הקדוש ברוך הוא עשה את זה מתוך רצון חופשי. כן? ההודעה תבוא דווקא על ידי טובה, בא מרצון חופשי, שאפשר להיטיב ולחדול. כן? אז שוב פעם, אצל האדם זה מאוד בולט. אדם יכול לעשות דברים מתוך חובה. יש חובה לעשות את זה. אז הוא לא עושה את זה מתוך הרצון החופשי שלו הטוב. כאילו יש לו חובה שמחייבת אותו לעשות את הדברים. בדרך אדם שעושה מתוך חובה, גם קשה לו מאוד להפסיק את זה. אבל שזה חובה, איך שהוא להפסיק חובה. אבל אם אדם עושה את זה מתוך רצון חופשי, אז מה שימניע אותו זה רצון החופשי שלו. ברגע שהוא כבר לא רוצה, הוא כבר לא יעשה. שוב פעם, זה נכון לגבי האדם, זה נכון גם ביחס לקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא יגיד בהמשך. כי גם הקדוש ברוך הוא לכאורה מנהיג את העולם, יכול לתאר את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בשתי צורות, או בתור מדען, שרואה את החוכמה האלוקית. שם, שוב פעם, זה להגיד שהוא לא עשה את זה מתוך כוונה, ודאי שהוא עשה את זה מתוך כוונה. אבל לא מודגש הנקודה של הרצון. ואצל... או שיכול להגיד לא, זה הכל לסיים תוך רצון חופשי, ואת זה אני מדגיש, זה רצון חופשי. אולי בהמשך מסביר את זה קצת יותר. בסדר? על כן, עד, כל מבין זה קודם כל בצורה פשוטה, אחר כך ננסה להסביר. על כן, עד לאה לא היה אדם שטרח להודיע שאם יותו היא בך הסיבה אמיתית לכל, ברור שהוא הסיבה אמיתית לכל, נכון? זה פשוט, זה כל מה שהאבות אמרנו, אם זה ביחס לאבות, או לאימהות אחרות, אז ברור שכל מה שאברהם ויצחק ושרה ורבקה ורחל ויעקב באו לחדש, זה ודאי שקדוש הוא עשה את הכל. אבל אז הוא הסיבה האמיתית. אבל זה נמשך בדרך חיוב, נכון? שאם יותו את הסיבה, זאת אומרת, כאילו מתוך חלב, מתוך אפשר להבין מה האבות חשבו, נכון? שאם יותו היא בך סיבה אמיתית לכל דבר, כן, זה כן נמשך בדרך של חיוב. היא אומרת שזה לא. היא אומרת שלמרות שזה בא בצורה של סיבה, נכון? זה המשפט. כן, עד לה לא היה אדם שטרח להודיע שאם יותו היא בך סיבה אמיתית לכל, אין דברים נמשכים לנו בדרך החיוב. כדעת פילוסופים אחדים. קים ברצון חופשי, שרוי לא יודע. נכון, טוב, זהו. אנחנו נחזור זה עוד פעם, נדבר על זה קצת יותר, רק נקרא את זה קודם כל בצורה פשוטה. ואל תתחיל הדבר לומר שאם יימשך הכל אחר חיוב לא אין מקום לעבודה ושכר ועונש. אבל זה נקודה חשובה, זאת אומרת, זה לא שבעלי השיטה של החיוב הם כאילו הם מה שכמו נגיד אצל הפילוסופים, לכן זה קשור לעבוד הפילוסופים. אתם יודעים, יש בהתחלה של רבי יהודה, של הכוזרי, אז רבי יהודה הלוי מציג את העמדה של הפילוסוף. העמדה של, יש בכל רבי יהודה הלוי חלם חלום. לא רבי יהודה הלוי, המלך הכוזר, חלם חלום. אבל בזה, בחלום, רבי יהודה הלוי מכניס אותנו לסוגיה שאותה הוא רוצה להסביר. אז א', שני דברים חשוב לשים לב. א', איך כאילו הסוגיה הזאת מדברת. לפעמים השפה היא מאוד חשובה. כמו נגיד שפת הגוף, לעומת שפה שכלית. אז גם חשוב איך שרבי יהודה הלוי בנה את ה, את ה, את ה, את ה, את הדיון. הוא מתחיל בחלום, הוא לא מתחיל בחוכמה, הוא לא מתחיל בדברים אחרים, הוא מתחיל במשהו שקרה, משהו שעבר על מלך הכוזר, מלך הכוזרים. ומה הוא חלם? הוא חלם שאמר לו הקדוש ברוך הוא שלמרות שהוא אדם טוב, הוא אדם צדיק וחכם, למרות כל זה, זה לא, הוא לא בסדר. למה הוא לא בסדר? הוא לא בסדר מכיוון שהוא לא יודע מה לעשות ומה לא לעשות. יש מעשים שצריך לעשות אותם, יש מעשים שלא צריך לעשות אותם, ואת זה הוא לא ידע, ולכן יש פגם במה שהוא עושה. עכשיו, הוא הלך וסיפר את זה לפילוסופים. נכון? הוא עשה מסע כזה, התחיל בפילוסוף, עבר לדתות, ובסוף הוא הלך ליהדות. כן? עכשיו, למה הוא הלך לפילוסוף? כי הפילוסוף היה נראה לו הכי, הכי אמיתי. עוד חשוב איך שרבי יהודה הלוי בנה את הנקודה. קודם כל כך יש פה זה תהליך שנמצא בנפש, של חלום שהוא חולם, ואז לכאורה הוא הולך למקום הכי נורמלי לברר את החלום. הדבר הכי נורמלי היה ללך לחכם. מה החכם אמר לו? מה הפילוסוף אמר לו? יש שם כביכול שיטה פילוסופית. מה היא אמרה? הפילוסוף, מה שהוא אמר, שזה לא נכון. לא המעשה הוא החשוב. מעשה כזה או מעשה אחר. מה שחשוב, למה לא? מכאן שיש, העולם זה חוכמה. העולם זה מדע טוב. מה שחשוב זה להיות חלק מהמדע הטוב הזה. להגיד שמעשה כזה הוא נכון, מעשה כזה הוא לא נכון, זה לא שייך. יותר מזה, להגיד שהסיבה הראשונה הזאת, כבכל משגיחה לבן אדם, גם זה לא שייך. כן? זה כמו איזה מין פירמידה כזאת של טוב, שמתחילים איזו נקודה פנימית, ומתפשט לכל המציאות. כן? סוג של מדע, נכון, שמתחיל בעולמות רוחניים, ויורד עד הפרטי הפרטים. זה מדע. מה שייך במדע הזה, לדבר שיש בו איזושהי אישיות, איזושהי אישיות שרוצה דברים, שמשגיח על אדם אם הוא עושה את מה שהוא עושה. כן? זה חוכמה. חוכמה שמתחילה, מה שנקרא, נקרא לזה סיבה ראשונה, שהיא אינסופית, ומשם הכל משתלשל ומגיע בסוף לכל הפרטים כולם. אין שם מישהו שרוצה. אין שם מישהו שמעוניין שתעשה ככה, תעשה אחרת. כן? לא שייך בכלל. ככה אמרו לו הפילוסופים. עכשיו, הוא לא מקבל את זה. הוא לא מקבל את זה בגלל שהחלום, או נגיד העולם הפנימי שלו, לא מקבל את זה. לא מקבל, כן, והוא אומר שלא, שיש מישהו, שיש פה, יש מעשה שצריך לעשות, מעשה שלא צריך לעשות אותו, ולא זה שיש מעשה שצריך לעשות, שלא צריך, יש גם השגחה, ויש גם שכר ועונש על הדברים האלה. כך הוא מרגיש. כך הוא מרגיש. עכשיו, זה לדעתי הפילוסוף שהוא מתאר פה. שהוא אומר שבעצם יש כאילו סיבה ראשונה. יש סיבה אלוקית, אינסופית. יכול להיות שגם טובה. אבל זה הכל בנוי בצורה של שלשלאות מדעיות. שלב אחרי שלב, מגמה אחרי מגמה, תהליך אחרי תהליך. קצת דומה כאילו למדעים של הפסיכולוגיה, נקרא זה ככה. שהיא פעם אמר לי איזשהו פסיכולוג רציני, אמר לי, אין חופש. אני יכול, אם אדם יכול לשקף את הדמות שעומדת מולו, או את עצמו, לא משנה, אז הוא יכול לדעת בדיוק מה יקרה פה. זאת אומרת, אם נגיד אנחנו רואים את פלוני או את אלמוני, ואנחנו רוצים לבדוק מה הפלוני והאלמוני הזה יעשו, נגיד אם ניקח איזשהו לא, תהליך שהבן אדם הזה עובר, אז נוכל, אם אנחנו משקפים אותו טוב, אם אנחנו משקפים אותו טוב, לכל שאי אפשר לעשות זה, אם נצליח, נדע בדיוק מה קורה איתו. למה? כבר שזה מבנה קשיח של סיבה ומסובב, שכל סיבה ומסובב בעצם מוביל לסיבות מסובבות אחרים, כן? וזה תהליך ש... נכון? אז זה מה שהפילוסופים אומרים. עכשיו, בפילוסופים האלו, כשהכל יסע בדרך חיוב, אז לא שייך לדבר על בחירה חופשית. נכון? לא שייך... אלו נשכים לנו בדרך החיוב כדעת הפילוסופים אחדים. כי אם ברצון חופשי שאוי לא יודע, יש פה רצון. בדיוק כמו שהחלום אמר, כמו שרבידה הלוי הביע בחלום, שכן העולם הפנימי שלנו מרגיש שיש חופש. לא, נדבר על זה בהמשך עוד פעם. בסדר, נחזור על זה עוד מעט. לא, אבל מה שרציתי להגיד זה לגבי המשפט הבא. ואל תתחיל הדבר לומר שימשך הכל אחר החיוב, אבל אין לו כל עבודה בשכר ועונש. זאת אומרת, מה מכן להגיד? מכן לומר, אז נזורג את הפילוסופים. הם באמת טענו שאין שכר ועונש. אבל כאן דובר על האבות. האבות כן אמרו שיש שכר ועונש. זאת אומרת, יכול להיות כזה דבר שהכל בנוי בצורה של מדע, ובכל זאת יהיה שכר ועונש. נראה לי, לא, למה נראה לי שהרב מכניס את זה פה? כיוון שהנקודה פה זה להראות את החידוש שלה, בניגוד לאבות. יש כאילו שלוש אפשרויות. איזשהו מבנה מאוד קשיח, שזה ודאי לא השיטה של, זה כאילו השיטה של הפילוסופיה היוונית, שיש גורל, לא קצת דומה לאסלאם, כן? יש גורל כזה, ואי אפשר לשנות אותו. מה שהגורל אומר, זה מה שיש. אדם הוא חלק מהמציאות. עכשיו, זה ודאי לא התפיסה של התורה. התפיסה של התורה זה שיש שכר ועונש, יש בחירה. אבל בכל זאת, אני יכול לתאר את זה בתוך עולם של, של רצון. לא, של מדע, של חוכמה. כן? ומילא יש שכר ועונש. אז איזה מין שכר ועונש זה? איזה מין בחירה זאת? היא לא כל כך, היא לא כל כך חופשית, נכון? יש חופש, יש מצווה בתורה, מצווה מדברת על מצוות. המצווה מדברת, התורה מפורש מדברת על בחרת בחיים, בחרת במוות, נכון? זאת אומרת, יש בוודאי את הדברים אלו. אבל בכל זאת, זה עולם, אז נגיד, הוא לא קשוח, כמו עולם האלילי, כמו עולם היווני, שאדם הוא בעצם חלק מגורל, אלא, אבל בכל זאת, אז זה חופש, אבל זה חופש, הייתי אומר, זה חופש מוגבל. חופש מוגבל זה... הייתי אולי, כן, הדוגמה שתמיד עלתה לי באור זה כמו שאדם נגיד נוסע במכונית. עכשיו המכונית עובדת על פי חוקים מדעיים, ואדם לוחץ נגיד על הדוושה, אז האוטו נוסע יותר מהר. הוא לוחץ על המעצור, אז האוטו נוסע יותר לאט. אז רואים שגם בתוך כאילו המדע אפשר לשנות דברים, כן? אפשר לשנות יש זה, יש פה אחד הסוגיות בהמשך, יש תפילה של חנה. חנה מתפלל, חנה היא שונה מלך, היא שונה מלאה לגמרי. וחנה, לא היה, אתם יודעים, לא היה לילדים. והיא מתפללת לקדוש ברוך הוא של הילדים. אז התפילה שלה, היא קוראת לקדוש ברוך הוא השם צבקות. זאת אומרת, צפקות הכוונה היא כאן שיש פה, שוב פעם, זה מין תפיסה שהעולם הוא כמו חוכמה כזאת. כן, יש מלאכים ומלאכים וחוכמה, כן? הכל בנוי לתלפיות כזה. אני מבקש לקדוש הוא שבכל זאת, נכון שהיא אולי לא הייתה צריכה ללדת, לא יודע למה, אבל החוכמה אפשר לשנות אותה, היא קצת, היא, כן, היא, היום היא קצת יותר קל, אני יודע, מתורת הקוונטים, אז בכל זאת אפשר לראות שיש... לא כל זה קשוח כזה, יש גם סיבה. טוב, לא, מה שאני רוצה להגיד זה הנקודה, אז חשוב להדגיש את הנקודה, ואתם תראו בהמשך למה זה חשוב להדגיש את זה, שגם בעולם של חוכמה, אני יכול לתאר תהליכים, שאני יכול להשפיע עליהם. אני יכול, בתוך חוקים עצמם, יש אפשרות למשחק. יש אפשרות להיות יותר, כאילו, יש לי אופי מסוים, לשנות אותו קצת. אבל אני פועל בתוך העולם של החוכמה. וזה נקרא לברך את הקדוש ברוך הוא. אז זה מברכים אותו, שהוא בעצם בתוך המערכת של החוכמה הוא גרם לזה שהילד הזה יגדל, הוא גרם לזה שהילד הזה יתפתח. אז זה אנחנו מברכים אותו. בהמשך זה קצת יותר ברור מה החילוקים שיש פה. אבל איתן רק אני מדבר פה רק על הדברים בצורה פשוטה. הוא אומר, ואל תתחיל הדבר לומר שאם יימשך הכל אחרי החיוב, אלא אין לו כל עובדיו שכר ועונש. וכן, דבר זה כבר לימדו אותנו אהבות, שמה? שמת אין הדבר כן, למה? הרי כל זה, זה כל החידוש של אברהם אבינו, לא? כל החידוש של אברהם אבינו היה, תהיו צדיקים. תברכו את הקדוש ברוך הוא, תתפללו עליו, נכון? תפסיקו לעבוד עבודה זרה. אז למה הוא דיבר? הוא דיבר על זה שאדם יכול להיות טוב. אדם יכול להיות צדיק, אדם יכול להיות אלוקי. אז נכון, אז יש שכר ועונש, יש אפשרות להשתנות. שמעת, אין דבר כן, כי אפשר שהשם לך משפיע על כל הטובות והמציאות כולה לכל פרטיה בשכחה נפלאה, עד שגם סדרי השלימות האנושית שבכלל המציאות משך לנו, כן? אז גם האדם, זאת אומרת, גם כאילו הטבע הוא לא קשיח, הוא ניתן לשינויים. יש לנו חוקים, יש לנו אופעים וטבעים, אנחנו יכולים לשנות אותם על ידי מעשים שאנחנו עושים, על ידי פעולות שאנחנו עושות, מעשים, פעולות, מחשבות אולי, רצונות, לא משנה, אבל אנחנו, שוב אנחנו משחקים עם חוכמה. אולי גם כי זה קצת דומה לתוכנה במחשב, לא, לא אפשר להגיד שהמחשב הוא חופשי. בכל זאת אנחנו יכולים לשנות אותו. זאת אומרת, יש, גם החוכמה עצמה ניתנת לשינוי. אבל בכל זאת, לאה כאילו לא הסכימו לדבר הזה. אז שאלה מה לאה כן אומרת. טוב, זה נבין בהמשך. שאומר ככה, כיוון, וכיוון שלשלמות האדם צריך שיהיה עובד עבודת הקודש, לעומם נפשו, לתקן מידותיו, אם כן נמשך משלמותו ידבך, שמישהו צדיק יותר, ימשכו לו השלמות והצלחה אמיתית, וכרצה בזה. והכל אפשר גם כן על דרך החיוב. כן? עוד פעם, כיוון ששלמות האדם, כאילו הקדוש הוא נתן לאדם להשפיע על החוקים. הוא חלק מהחוקים, הוא חלק מהמציאות, ואיכשהו ימשוך את עצמו, איכשהו יפתח את, כאילו את המעגלים שיש בתוך עצמו, אז גם המציאות תשתנה בהתאם לזה. כן, נמשך לשלמותו ידבר שמישהו צדיק יותר ימשכו לו השלמות הצלחה מתייתקצר, וכל אפשר גם כי על פי החיוב. אז אם כך, אז למה אלאה לא קיבלה את זה? הנה, יש פה תמונה מלאה. יש פה גם שכר ועונש, יש פה גם השגחה אלוקית, יש פה גם השגחה אלוקית, יש שכר ועונש, יש לאדם בחירה חופשית, זה הסדר, השגחה אלוקית, בחירה חופשית, שכר ועונש, הכל מסתדר, והכל בתוך מערכת החוכמה. אז מה הבעיה? אלא שאין אמת כן. אתם תשימו את זה, אין לה שום טענה נגד הציור הזה, אלא רק מה? שזה לא נכון. זה כל הטענה היחידה שיש לה, כן? כלומר, אפשר לתאר תהליך מסוים שהוא קיים, ואי אפשר להכחיש אותו. אבל זה לא תמונה נכונה, זה לא תמונה שלמה, נכון? זה בעצם מה שהיא אומרת. נכון, כל מה שאתם אומרים זה נכון. באמת, באמת אפשר ככה להסביר. ועובדה שככה הם גם הסבירו, וככה הם גם חיו, והם היו כולם צדיקים. כולם היו צדיקים גדולים. הם כולם סמל לצדקות ולקדושה. אלא שזה לא נכון. זה מה שהיא אומרת, שאין הדבר כן. אין האמת כן, זה לא נכון. וזהו, עכשיו, ממה באה התחושה שלה שזה לא נכון? ממה זה בא? זה בא מהעולם הפנימי שלה. כן, העולם הפנימי שלה בעצם, זה מאוד דומה לחלום של, זה מאוד דומה לחלום של רבי יהודה הלוי. מאוד דומה, הכוזרי. זאת אומרת, העולם הפנימי מכחיש את זה. זה מה שאומר פה, שאין האמת כן. למה לא? שכוח ההודעה שאדם מודה לכונו, הוא עוצר בתוכו חלק גדול מן המוסריות ורמות מלאת נפש האדם. לא ייתכן שיחסר מן המציאות. כן? זאת אומרת, יש עוד דבר אחד מעניין, תראו, בסגנון הדיבור של הרב, בסגנון הכתיבה שלו, הסגנון הבא שלו, שהוא לא נכנס לוויכוחים עם סברות, עם רעיונות. הוא אף לא יעשה דבר כזה. זה דומה, אבל זה שונה לגמרי. זה קצת דומה לסגנון של פסיכואנליזה כזה. קצת. אני אגיד לך גם מה זה שונה, אבל זה דומה במובן הזה שאדם יש לו ספרות מפה עוד הודעה חדשה, מה קורה איתו. וכל מה שהוא אומר הוא מסביר באיזה רציונל מאוד ברור. מה שאומר כבכל פסיכולוג, טוב זה נפלא, אבל בוא נעשה ניתוח מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר 1, 2, 3, 4, וזה נראה יפה מאוד, אבל זה נובע מתוך תהליכים, מתוך האישיות שלך שהם כאלו, נכון? כאלו. אז לכאורה מה שהמודע שלך אומר, שאחד ועוד אחד זה שתיים, כשמנתחים את הלא מודע, אז בעצם אומרים שזה לא, זה לא שתיים אלא זה 10. למה? מכאן שאנחנו רואים כאילו זה משהו פנימי יותר שגורם לתהליכים. כאילו ההסבר הרציונלי הוא רק צורת הסברה לתהליך שקורה. אבל בעצם התהליך נמצא במקום הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. וכיוון שהתהליך הרבה יותר עמוק פנימי, אז הוא החשוב. אחרי זה גם יש את ההסבר. תמיד ההסבר הוא איזה משהו, איזשהו בבואה מאוד קטנה של הדבר, איזשהו מצל של התופעה. התהליך קורה במקום הרבה יותר עמוק. הרבה יותר עמוק. עכשיו, זה שונה מהפסיכולוגיה, מכיוון ש... מכאן שאין בפסיכולוגיה נשמה, אין בפסיכולוגיה עולם רוחני, וגם אין בפסיכולוגיה עבודה רוחנית, אני כבר, כן? וכל זה, כאילו הפסיכולוגיה לוקחת איזשהו קטע קטן, ואומרת, טוב, זה האדם, כאילו הזיכרון שלו, המאוויים שלו, לא דבר, ובעצם העולם הוא הרבה יותר עשיר מהזיכרונות של האדם, מה שקרה איתו ומה היה עם ההורים שלו, מה היה עם השכנים שלו, מה היה. לפי זה מעניין, באמת, לא מעניין אף אחד, מכאן שזה רק, כמו שדיברנו פעם שעברה, זה שכביכול יש כאלו אנשים שעובדים את השם, שמוקחים את הכל בשביל עצמם. ואחר גם פה, כאילו אתה לוקח את כל המציאות כולה בקטע הקטן של, של, של הזיכרונות הילדות שלך, או יודע, הרצון שלך להשתלט על אנשים אחרים. במקום להבין שהעולם הוא, יש בו מרחבי אין קץ, וזאת המציאות שפועלת. ולכן, מבחינה זאת, הרב כאילו יותר עסקים לפילוסופיה, שאומרת שהעולם לא מתחיל במה שאני חווה, מה שעובר עליי. העולם מתחיל באמיתות מוחלטות, אוניברסליות. יש, אתם יודעים, יש כזה ויכוח, יש, לא שאני כזה מומחה גדול בספרות הזאת, אבל שם, יש בחזה כזה של שייקספיר, נכון, קליאופטרה, יש שמה, אתם מתיקים אותה, יש שמה שתי נשים, איזה סריס אחד, ודוברים שמה על אהבה. אז הוא אומר, ודאי שאני מכיר את, הוא אומר, ודאי שאני מכיר את המושג אהבה. אז יש משהו שלדעתי הרב יסכים עם, עם האדם הזה, מכאן ש באמת הדברים לא מתחילים מה שבני אדם חווים. אם נאסוף את כל חוויות האהבה שיש בגוש דן, לא בטוח שנראה מה זה דוגמה של אהבה אמיתית ואידאית. זה הרבה פעמים זה תאונות, ואולי הרוב זה תאונות. זה באמת תאונות, זה לא איזשהו דברים מוצלחים. זאת אומרת, הניסיון לא בהכרח, אפילו אני אחבר את כל ניסיונות ביחד, לא בטוח שאני מבין מה זה אהבה. לא, לכן אהבה זה מושג הרבה יותר אוניברסלי, הרבה יותר עמוק. אז בכלל זאת הרב יותר מסכים לפילוסופים. כל התורה בנויה ככה, נכון? שיש בורא לעולם, ושיש יש אידיאלים אלוקיים, ושיש מה שנקרא ספרות אלוקיות, ופרצופים אלוקיים, מופעות אלוקיות, וזאת המציאות האמיתית. אחר כך יש גם מה שעובר עליי, אבל מה שעובר עליי זה רק חלק קטן ממה שקורה באמת. אז בצד זאת הרב יותר מסכים לפילוסופים. הוא לא מסכים איתם בשפה שבה הם מדברים. כלומר, אני יכול להגיד אמיתות, אבל אני אומר אותה בשפה לא נכונה. השפה לפעמים היא מאוד חשובה. כמו שאלה אומרת, אתם הולכים להגיד דברים מאוד יפים, אתם חכמים מאוד, אני מכבד אתכם והכל, אבל זה לא אמיתי. למה זה לא אמיתי? מכאן שיש משהו בתוך העולם שלי שמכחיש את הדבר הזה. זה בעצם מה שאומר רבי יהודה הלוי לכאילו מה שבשם, מה שהמלך, נכון, רבי יהודה הלוי הכניס לתוך המילים של המלך הזה, זה שאני לא יכול לקבל את מה שאתם אומרים הפילוסופים. למה לא? כפי שחלמתי חלום. והחלום הזה, מבחינתי הוא יותר ממשי מכל מה שאתם אומרים. ולי בחלום נראה, ככה אני חי את זה, נכון? זה מאוד מתאים לנקודה הזאת שחלומות מתארים עומקים של הלא מודע של הבן אדם, נכון, שיוצאים החוצה.
אבל עולם פנימי.
מה?
עולם פנימי שהבן אדם מוכרים עולם, זה משהו יודע, משהו מכיר,
זה לא מצוות גדולות. טוב, בסדר, רגע, שנייה, אז קודם כל לאה היא לאה, בסדר, זה קודם כל דבר ראשון. וגם בתוך האדם עצמו יש מדרגות שהן יותר עמוקות מרק זיכרונות של מה שיש לו בעבר. כן, ונכון, יש לאדם גם נשמה, ויש לאדם גם נפש גדולה ואלוקית, ויש עוד דברים ש... נכון, זה בדיוק הנושא שלנו. בדיוק הנושא שלנו זה הנושא של עולמות, איך שהם חיים, לא בצורה קטנה ומיקרוסקופית, אלא בצורה של מרחבים גדולים. נכון, זה כל מה שבעצם התורה באה ללמד אותנו. איך לחיות את החיים בצורה רחבה, לא לחיות את החיים בצורה קטנה. אז נכון שיש לנו נטייה לזיכרונות האלה, ויש לנו גם נטיות אחרות, לא רק לאה. לאה היא, אמרנו, זה לימוד אמונה, זה כמו לראות איזשהו יצירת מופת כזאת. לאה היא סוג של יצירת מופת. נכון, היא סוג של מה שנקרא פנומן, של תופעה. הפנומן הזה והיצירת מופת הזאת, אנחנו חלק מזה. כן? ודאי נשים, אבל גם גברים, יש לכל אחד את התכונות האלו. אנחנו חלק מהתכונה שמתוארת פה. אז יכול להיות שאצלה, זה מה שאמרתי קודם, שיכול להיות ש... זה דומה קצת לאידאות הפלטוניות. יש פה אידאה, יש פה משהו נצחי ומוחלט. זה שונה מהפלטון, כאשר אצל הפלטון זה אדם יכול להיות מסורס ולדבר על, על אהבה. לאה לא הייתה מסורסת. לאה חיה חיים. והחיים שלה הם כמו יצירת מופת. כמו יצירת מופת. שהיא לא... במיוחד הדוגמה של לאה היא טובה, כאן של לאה היא חיים. היא לא... היא נקראת שכינה. היא לא... זה לא... פילוסופיה. זה לא נקרא... זה לא פילוסופיה. זה חיים. לאה היא... יש ככל שכינה עליונה ותכנועה, לאה היא כמו היא השכינה העליונה. יש חיים עליונה, אבל מה שחשוב זה שיש פה חיים שהם כאלה. ואנחנו חלק מהחיים האלו. החיים האלו יותר חזקים מאיתנו. הם יותר חזקים ממה שעובר על כל אחד ואחד באופן אישי. לכן עם כל הכבוד מה שעוברים, מה שעובר עלינו, הדברים האלו הרבה יותר חזקים, הרבה יותר אובייקטיביים, אובייקטיביים, במובן העמוק של המושג.
אז מה שזה כאילו מלמד אותנו שלאה, למרות שהיו לה תנאי פתיחה של החיים, של אהבה, של נישואים, של לכאורה פספוס מול יעקב, התעלתה על כל זה ובעצם חייתה חיים מלאים?
כן, אבל אני לא יודע מילים שאת אמרת, מילים...
זה מה שלימדו אותנו בגן.
עכשיו, אני לא, אז זהו, אז היא לא, אז...
אני שואלת, כי יש לנו דמות, יש לנו איזשהו ידע מוקדם על לאה.
כן, בסדר, אז לאה היא לא כזאת. לאה הייתה נחשבת, היא הייתה אישה אחרת. יש בחינה, יש כן, יש בחינה כזאת, כן, בסדר, אני לא חושב ככה. אז זהו, זה משהו חדש, לאה היא לא...
זה חידש באמת.
כן, אז לאה היא לא, היא כמו שכינה עליונה. יש, כן. אני לא רוצה להגיד את המילים.
איפה אנחנו לומדים את זה?
לא יודע איפה אנחנו לומדים, זה לא משנה כרגע, מה שחשוב זה שזה תיאור של זה. לאה היא כמו, לא רוצה, אני אגיד את זה, אבל לאה היא כמו האמא של יעקב. היא לא התפעלה מיעקב. לאה היא לא הייתה, כלום. היא לא הייתה אדם שמת... היא, לא... היא ידעה מראש לאיפה היא נכנסת. היא הייתה יכולה הרי להגיד ליעקב מה קורה, ואז הכל היה נראה אחרת. והיא כל הזה מתפללה שזה מה שיקרה. זאת אומרת, היא... כן? זאת אומרת, לא יודע אם היא תכננה את זה, אבל כן, היא בהחלט הייתה שותפה למה שלבן עשה. היא לא התביישה בזה. יעקב אמר לה שהיא רימתה אותו, אז הוא אמר לה, גם אתה רימית, גם אתה רמאי גדול. כן, זאת אומרת, היא לא התפנה ממנו אף פעם. היא הרים אותו למקומות שהוא לא חלם שיש בתוכו. לכן אומר, לאה היא לא הייתה כלום. לאה הייתה דמות מאוד, מאוד רצינית. היא הייתה אמא שלנו. היא הייתה, שוב אני אומר, גם ביטוי של השכינה. היא לא, של השכינה העליונה. כן. השכינה, נגיד, הדמות של רחל היא דמות יותר טרגית, סליחי לי. אם מישהו עבר כביכול תהליך טרגי, זה דווקא רחל. וגם היא לא כזאת מסכנה. גם היא לא אחת שסידרו אותה כל כך בקלות. אבל בכל מקרה היא יותר טרגית. לאה היא תמיד אלוקית. היא תמיד נישאה. היא תמיד סוד מופלא. היא אף פעם לא מסתבכת עם החיים. היא שולטת עליהם, היא מעלה אותם, היא לא נפעלת מהם, כאילו, זה לא חושב שלא נפעלת, אבל היא נפעלת בהערה גבוהה מאוד. דווקא הרחל היא יותר מסתבכת עם החיים, גם עוד שגם היא לא אחת שהולכת, אני מניח, בתור לפסיכולוגים, מכאן שאין לה את ה... היא לא מתפעלת מהסיבוכים שיש לה.
זה קצת לא
פייר, נכון, זה לא פייר, נכון, זה זיין מהתאמר של עצמי.
מה לא זאת?
לא יודע, קודם כל בסדר, אז מה?
לא, אבל מה זאת
אומרת?
זה לא אנושי קצת.
מה?
זה לא אנושי, זה באמת השכינה,
אני יודעת. זה לא אנושי מבחינתנו לדבר עליה.
לא, זאת אומרת לאה.
מה פירוש?
זה עצום, כאילו, אז אם מתארים אותה שהיא הייתה כמו כמעט אמא של יעקב.
אז מה זה? זה עצום?
כן.
נו, בסדר, נו, אז מה? אז מה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם הדבר הזה? שהיא הייתה כזה. יש כזה, יש גמרא כזאת שמספרת על... שמספרת, חוץ כזכרתי את זה, יש גמרא שמספרת על רבי שוע בן חנניה שמפגש עם חכמי אתונה. והם שאלו אותו כל מיני שאלות, כל מיני שאלות, ואחת השאלות ששאלו אותו זה ש... יש כזו אמירה כזאת שמי ש... מי ש... לא הולך עם שידוך נמוך, אז שילך לייחוס יותר גבוה. זאת אומרת, אז אנחנו נקח את זה לכיוון שלו, את ההסבר הזה. לא, אנחנו נקח את זה לכיוון שלו. אז אצל נחן זה... מזה יצא התיקון הכללי. מהתורה הזאת הוא יצא התיקון הכללי. זה איזה כוח שמגן עלינו תמיד, יש כאילו דבר שתמיד מגן עלינו, וזה יכול לתאר אותנו. אצל הרב זה קשור המון ללאה, למה שהוא מסביר פה עכשיו. זאת אומרת, נכון, יש בתוך האדם כוחות שהם לא מצליחים להתמודד עם החיים. לאה היא לא רחוקה מאיתנו, לא, מה שכתוב פה זה לא משהו חלש.
היא לא רואה את החיים בכלל בפרטים שלה.
לא יודע, זה לא החשבון שלה בכלל, החשבון שלה שיכולה לייצר את החיים, יכולה לרומם את החיים. אז מה אכפת לה לראות עכשיו, כן רואים את הפרטים, לא רואים את הפרטים. היא יכולה, כמו שמעתי, כשזה לא הולך, אז הולכים לשידוך הגבוה. מה זה אומר? הרי לא הצלחתי עם הנמוך, לא עכשיו לגבוה. כן, דווקא הגבוה הוא לא מתפעל מהמציאות, דווקא הגבוה הוא לא, מה שמעתי, אלא אף הוא לא התפעלה מהדברים. וכיוון שלא התפעלה מהדברים, אז היה לה כוח גם לרומם את הכל. אז גם פה זה מה שהוא רוצה להגיד פה, כן, הוא מסביר אותה יותר בהמשך, אבל באמצע רק באמצע...
היא לא קורבן של הנסיבות של החיים.
כן, לא קורבן של הנסיבות, זה מילה מאוד טובה, נכון. אלא לא רק זה שהיא לא קורבן, יכול להיות שגם רחל היא לא קורבן. גם רחל היא לא, גם רחל היא לא חלשה, לא אני רוצה להגיד, אבל רחל היא בכל זאת יותר מסתבכת בתוך המציאות. לכן היא גם יוצאת לגלות, היא גם מתה באמצע הדרך, היא גם כאילו יוצאת איתנו לגלות, לכן יוצאת איתנו בגלות. לאה לא, לאה יוצאת ליד... שמה, היא לא מסתבכת אף פעם. היא מנהלת את הכל. הצורה שבה היא עושה את זה היא צורה מיוחדת. היא לא, איך שהיא עושה, כן, לא, המילה מנהלת היא לא כבר הייתה מילה טובה, אבל היא עושה את זה בצורה מיוחדת. היא טוב, לא משנה.
זה בחור מראש של מלכות המסות עצמה.
מה זה? לא משנה. מה היא נפקמנה?
מה?
מה זה משנה? מה שמשנה זה רק דבר אחד, וזה שיש פה משהו שיכול לרומם אותנו. יש משהו שיכול למנף לנו את החיים. זה הנקודה החשובה פה.
איך יסתה?
איך יסתה את זה? לא, זה לא השאלה איך יסתה את זה. השאלה היא אם אנחנו יכולים להתרומם, אם אנחנו יכולים להיפגש איתה. אם אנחנו יכולים להיפגש איתה, אז גם אנחנו יכולים לעשות את זה. זה הנקודה. איך היא עשתה את זה? זה מה שהיא עשתה את זה, לא יודע. אבל מה שחשוב פה, זה כמו, מה שמעתי, זה כמו, שוב פעם כזה, זה כמו נוף, זה כמו תמונה יפה. אם אדם מצליח להיות מפעל מהדבר הזה, אז זה פועל בתוכו גם כן. אז השאלה בכלל, השאלה זה לא איך היא עשתה את זה. שם אנחנו יכולים להקשיב לגובה הזה, להקשיב לנקודות שאותם רוצה להגיד פה. וזה שיהיה, עוד לא הגענו בכלל לדברים, וזה שיש, יש, כן, יש את, כן, להכיר את, אני לא יודע זמן כמעט מה כתוב פה, אבל להכיר בזה שיש בעולם, מה שדברנו קודם, חופש. לחופש הוא יותר חזק מכל דבר, יותר מכל דבר, וכיוון שיש חופש אפשר לשנות את הכל. כמו שלנו פעם שווה, אין משפט שאי אפשר לשנות אותו. לא בגלל, זה לא משהו פסיכולוגי, אמירה פסיכולוגית. זאת הילוקות ששוכנת בתוכנו. יש לה את הכוח, את הכל לפרק, לבנות מחדש. וזאת הייתה לאה, היא לא התפעלה מהנסיבות, היא יצרה אותם. היא יצרה אותם, היא הרימה אותם. זאת אומרת, היא ידעה טוב מאוד שהיא צריכה להיות, כאילו היא דומה לסב. גם כן, זה דבר מעניין, למה היא דומה לסב? זה עוד חשבון, אבל... מה הייתה אבמינה בכלל שאישה צדיקה כזאת תתחתן עם הרשע הזה? אבל כן. זה בגלל שהיא כביכול מאוד גבוהה, וגם התרבות האנושית היא יכולה להיות מאוד גבוהה, מתעסקת בפילוסופיה, בדברים גדולים. אז לא גם כן הייתה כזאת, אבל... טוב, בסדר, אני לא יודע, אבל בואו נמשיך בהמשך, זה בהמשך, אבל שאני רוצה להגיד פה משהו, להגיע למשהו אחר. כי אפשר... זהו, מה שחשוב פה זה שאלה אמרה, אמרה את המשפט הזה, זה נכון מה שאתה אומר? ככה זה שכתוב פה. זה אפשרי, כל מה שאתה אומר זה אפשרי, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? בגלל שאני יודעת אחרת. נכון, ושבעצם העולם שלי אומר, אומר, אלא שאין האמת כן, למה? מאיפה היא יודעת שאין האמת כן? מכאן שהיא חיה משהו. נכון, היא חיה משהו, היא לא מדברת, היא חיה משהו. שכוח ההודעה, כוח ההודעה היה לה, הודעה שיודעתה לקדוש בו, שכוח ההודעה שאדם מודה לכונו, הוא עוצר בתוכו חלק גדול מן המוסריות, והוא מות מעלת נפש האדם, כן? זאת אומרת, זה כאילו, זה חלק גדול מהעולם המוסרי שלנו בנוי על ההודעה. זה שאדם צריך להודות, כן? אדם, אתה לא מדבר על ההודעה, אתה לא מדבר שם, מדבר על ההודעה, ורמות מעלת נפש האדם, ולא ייתכן שיחסה מן המציאות. הכוונה היא, אם אצל האדם זה כל כך מהותי ומרכזי, עד כדי כך שחלק גדול מעבודת השם בנויה על זה, אז לא יכול שזה לא נמצא במציאות. כן? האדם הוא חלק מהמציאות. הוא כאילו מעיד על המציאות. בדיוק כמו שאת המתמטיקה, לא, אף אחד אחר לא מציא, אלא רק האדם. והמתמטיקה חושפת את המציאות, חושפת את המציאות, בזכות המתמטיקה, המדע נחשף. ככה גם כוח המוסר שבאדם, גם הוא חושף את המציאות. נכון? בדיוק, בית, האדם הוא עד, מעיד, נכון? זה מה שנקרא משפטים אפריוריים. כל המשפטים האפריוריים בעצם מקורם באדם. כל המתמטיקה, הגיאומטריה, כל דברים באים מהאדם. אז כמו שזה בא מהאדם, כמו ש... לא רק זה בא מאדם, אלא גם זה פותר את המציאות, זה מסביר אותה. ככה גם המוזיקה והאסתטיקה וההרמוניה, לא יודע, כל הביטויים האלו. ועוד יותר מזה, כאילו בפסגה של הכל, זה כוח ההודעה. זה שאדם יש לו תחושה שהוא צריך להודות למישהו, זה לא חולשה, אלא זה, 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 זה שורש העולם המוסרי שלו. אז זה מעיד על המציאות. זה מה שאומר פה, לא יכול להיות, לא ייתכן שיחסר מן המציאות. אז זה מה שמילה בעצם באה ואומרת, אני חיה צורך של הודעה. זה איך אתם יכולים להגיד לי שהכל נעשה פה בצורה של סיבב וסובב. שסיבב וסובב זה חובה. חובה אני יכול לברך אותו, אבל לא להודות. להודות זה אומר שאני מרגישה שיש פה על מה להודות. אבל שיש פה משהו חופשי שיוצר את התהליכים. וכמו שאצלי זה הנקודה הכי חשובה, נכון, ככה גם במציאות זה הדבר הכי חשוב. הנקודה של ההודעה היא כזאת, ש... טוב, זה פשוט שזה ככה חובת הלוות כותב, נכון? שזה שורש העבודה. אם ילד קטן לא יודע להודות, ואחר כך גם אדם מבוגר, אז זה אומר שהוא מאוד אגואיסט כזה, נכון? אני חושב שהכל מגיע לו, אני חושב שהכל מובן מאליו. ודאי שהדבר הכי פשוט שיש לבן אדם זה הצורך להודות. סוף סוף הוא מרגיש שמישהו נתן לו, שיש עוד מישהו חוץ ממנו. נכון, והוא חייב לתודה. לא, לכן, זהו, אבל יש משהו קטן מאוד בהודעה. למה? מה קטן מאוד בהודעה? מה שקטן מאוד בהודעה זה שמישהו עושה, אני דוגמה, מישהו עושה לי טובה. אז אני מודה לו. אבל אני בעצם מודד את הטוב של הבן אדם הזה רק בהתאם למה שהוא עשה לי. האיש הזה יכול שהוא הרבה יותר גדול מהטוב שהוא עשה לי. אז זאת אומרת, ההודעה היא חשובה מאוד כשהיא פותחת פתח שאדם יוצא מתוך עצמו ולומד להכיר את האחר. מישהו אחר עשה לו טוב, אבל עדיין יש בהודעה משהו קצת אגואיסטי. נכון, שאני מעריך את רבי שעשה לי טוב. אני מתייחס אליו, רבי שעשה לי טוב. אני מעריך את העומק שלו רק בהתאם למה שהוא עשה לי טוב, וזה לא נכון. כאן שיכול להיות שהבן אדם הזה, כן, גם אם הוא לא היה עושה לי טוב, הוא אדם טוב. וגם הטוב שהוא עשה לי, הוא רק חלק קטן מגודל האישיות שלו. לכן, אז, זו, אז לכן בודה יש משהו מאוד גדול שמשחרר אותי מעצמי ומתחיל ללמד שיש אחרים, אבל יש משהו, מי שלא מכיר תודה הוא אדם מושפט, הוא אדם מנובל, אבל יש משהו קטן בזה, זה שסתמיד סביב מה שעשו לי. הרב מביא לזה דוגמה, למשל אדם שנגיד הציל מדינה שלמה, אז זה אסון טבע, והוא ידע שיש אסון טבע, בנה את זה, הכין את החברה הזאת לאסון הזה, ועל ידי זה מנע את האסון. אחר כך נתנו לו, בזכות מה שהוא בנה את האסון, נתנו לו פרס של 10,000 שקל, והוא שמח על 10,000 שקל שהוא עשה. יש בזה משהו קטנוני, נכון? אתה עשית פה דבר כזה גדול, הצלת פה את החברה הזו, עיר שלמה, מדינה שלמה. אז זה הטוב שהיה פה. זה שאחר כך קיבלת שכר של 10,000 שקל, טוב, עשו לך, רצו להודות לך, אבל זה לא, לא הדבר העיקרי. לא, אז לכן בודה יש משהו קטן. אבל זהו, אבל בכל זאת, נכון, בודה יש משהו קטן, לכן ההודעה היא רק פתח, הפתח לעולמות המוסריים. היא לא העולם המוסרי עצמו, העולם המוסרי הוא הרבה יותר טוב. אדם צריך לעשות טוב, גם אם הוא לא יקבל על זה שום הודעה. אדם צריך להעריך את הזולת, הרבה מעבר למה שהוא עשה, מה שהוא עשה לו ביחס אליו, נכון? אבל בכל... רגע, רק בדרך כלל דבר אחד קטן, שנייה, אבל יש בהודעה משהו שיותר גדול מהכל. למה? אם, במה? די, שוב, מה הניע את הבן אדם? או מה מניע אותי? האם זה המדע? האם זה החוכמה? או שזה העולם הפנימי שלי החופשי? נכון? וזה, זה דבר שהוא הרבה, הוא אין לשאר אותו ביחס למה שדיברנו קודם. כן, זה לא רק פתח. לפעמים, אני אגיד את זה אולי אחרת, לפעמים, רגע, שנייה, יש כזה, לפעמים הפתחים הם יותר גדולים ממה שבא אחר כך. כאן שהפתח הוא, שאולם פתח לי רק את הפתח, אבל יש את זה במזמור תודה. ההודעה היא פתח, אבל זה נכון. אחר כך יש דברים הרבה יותר גדולים. אבל בכל זאת, לפעמים הפתח הוא הדבר עצמו. זה כמו נגיד מבוא לספר. לפעמים מבוא לספר יותר חשוב מכל הספר כולו. ככה גם פה. זאת אומרת, מכאן שאם אני בא לבדוק את גודל הטוב, כאילו כמותית, אז יכול להיות שמה שאני, אז הטוב שנעשה לי הוא קטן, נכון? כמותית. ואם היא באה ומסתכל על המניע, אז המניע הוא הדבר הכי גדול שיכול להיות. כשזה בא מתוך הצורך חופשי, זה מה שמענו קודם. לא, אז לכן, שוב פעם, אני אומר, לכן כשלעם מודע, אז יוכל זה קטן. טוב, נתת לי בן שנקרא יהודה, זה נפלא. אם לא היית נותן לי בן שנקרא יהודה, אז לא היית טוב? גם כן היית טוב. אז מה, אז הכל נמדל בזה שעשית לי טוב, אני עכשיו מודע לך? לא. אז נכון, באמת הטוב האלוקי הוא הרבה יותר גדול מכל טוב שלו. נכון, אנחנו צריכים להודות גם על הרעה. על הכל אנחנו צריכים להודות. גם אם לאה לא הייתה מקבלת את יהודה, היא הייתה בעצם צריכה, בכל זאת זה טוב אלוקי. אבל יש, אבל שוב פעם, מה שחשוב פה זה לא הכמות. מה שחשוב פה, אני חושב, אני מקווה בהמשך קצת להסביר את זה יותר, אבל מה שחשוב פה זה לא הכמות. מה שחשוב פה זה התנועה שיצרה את הדבר. מה יצר את הכמות הזאת? זו כמות קטנה, אבל משהו מאוד עמוק יצר אותה. זה מה שאני מרגיש, שמה שעשה את זה, זה רצון חופשי. והרצון חופשי הוא הדבר הכי עמוק שיש. אז זה מה שהוא אומר פה, שכל חודה שאדם מודה לקונו, הוא עוצר בתוכו חלק גדול מן המוסריות. הוא לא כל המוסר. המוסר יכול להיות שיש לו הרבה יותר ממה שעשו לי טובה. נכון? אבל בכל זאת הוא אולי הלב של הכל. הוא בעצם הדבר הכי חשוב. עשית את זה מתוך חובה, עשית את זה מתוך שאתה רוצה את זה. נכון? אז הוא, נכון? נכון? זה הנקודה של ההודעה, שהיא כאילו מעידה, נכון, אולי בכמות היא קטנה, אבל היא מעידה, כאילו נכנסת לעומקים של המציאות, ואני את זה אולי בצורה כזאת, יש שתי שאלות שאנחנו צריכים לשאול, תמיד. אחד זה מה קורה, מה קורה, והשני זה מי. נכון, מה ומי. החוכמה תמיד שואלת מה. קודם כל החוכמה זה כוח, קודם כל תמיד יש לנו את המה. החוכמה זה, יש לנו את המילה מה. כאילו החוכמה עסוקה בצד האובייקטיבי. מה יש פה? אז יש פה זה, את זה, את זה, את זה ואת זה. נכון? אז לכאורה זה הרבה יותר גדול. כשאתה מסתכל על הדברים מבחינה אובייקטיבית. כוח ההודעה תמיד קשור יותר לבינה, לא לחוכמה, יותר לבינה. הבינה תמיד שואלת את השאלה מי. כן, כן. זאת אומרת, יותר מחפשת את הצד כאילו הסובייקטיבי של הדבר. מי האדם ש... לא מה יש פה, אלא מי עשה את זה, נכון? כן, היא תמיד, תמיד שואלת, היא תמיד שואלת את השאלה מי. ולא, עכשיו, אז זה קשור מאוד לנקודה הזאת, לכל זה קטן. אתה שואל אותי מי, תראה איזה חוכמה גדולה יש פה, מה אתה שואל אותי מי עשה את זה? אבל אולי זאת השאלה הכי חשובה. מכיוון שהיא, שוב אני אומר, אולי בהיקף ובכמות היא קטנה, אבל במניע היא יותר גדולה. נכון? עוד, בסדר, נמשיך רעה לך, אני אחזור לזה עוד פעם. מה את רצית לשאול כמה? מה?
לא, אני חושבת שלא צריך
כך להבין, אבל
אולי
מי קשה לדעת מורתן כל כך. שמה לא רוצה להבין?
לא,
לא כך
הבנתי מה
החידוש
הגדול
שלהם,
בהודעה.
השאלה, זה החידוש הגדול שלה זה שיש, שהדברים נעשים מתוך עצמם חופשי, ולכן יש מה להודות עליהם. כמו שעכשיו אמרתי, השאלה היא, השאלה היא לא מה יש פה, אלא מי עשה את זה. או נגיד, מה המניע שלו, מה התהליך שיוצר את הדברים. אז בכמות יכול להיות שמת... מה?
למה זה כזה שונה מאברהם אבינו?
לא שזה שונה, מה פה שלנו שונה? זה שונה. הוא רק בירך אותה, את הקדוש ברוך הוא, והיא הודתה. כלומר, היא הודתה, שקדוש נתן לה את יהודה. אז יהודה הוא רק בסדר, מה? זה כל הטוב האלוקי זה שהוא נתן ללאה את יהודה? הטוב האלוקי הוא אינסופי. אז מה כזה גדול, מה שעשתה? אבל נכון, באמת... באמת לכאורה אבות מדברים על, לא על יהודה, מדברים על הכל. אז יותר גדול. אבל יש צד, מה שאמרתי קודם, שבלאה יש משהו עוד יותר גדול. מכאן שההודעה היא מדברת על המניע ולא על הכמות של מה שאתה עושה. לפי המניע יותר גדול מן הכל. עוד אני מדבר, שוב, אני רוצה להגיע, אני חותר לזה שמקום להגיע.
מה? להסתדר לי עכשיו.
טוב, בסדר, כן. זה מה שהרב אומר פה, שזה עוצר בתוכו חלק גדול מן המוסריות ואומרות מלאת נפש אדם לא ייתכן שיחסר מציאות. זאת אומרת, אם יש את זה, זה כמו החלום של המלך, של המלך הכוזר. אם אני חולם כזה חלום, אם זה שייך למעמקים ולמאוויים שלי, אז ודאי זאת המציאות גם. נכון? האדם הוא חלק מהמציאות. כמו שאדם חשף את החוכמה, עוד יותר מזה חשף את הרצון החושי. וזו השתמות אי אפשר להיות נמצאת כי אם בהיות ההנהגה נמשכת מחופשיות הרצון. זאת אומרת, מאיפה יש לאדם חופש? מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בעצם זה כמו ששואלים מי עשה את הדבר הזה, עוד שוב פעם, כשנחפש כאילו את הפרסונה שעשתה את זה, לא מה נעשה פה, אלא כאילו את האישיות שעשתה את הדבר הזה, זה נכון עוד יותר כלפי הקדוש ברוך הוא. כן, השאלה היא מי הדמות או מה המניע של הקדוש ברוך הוא לעשות את הדברים. וזה הרצון, זה הרצון. כן, וגם שייך מחופשיות הרצון בלא שום חיוב הכרח. אם כן, בא לעבודתו, להודיע הדעה האמיתית הזאת, כן, להודיע הדעה האמיתית הזאת, ועל זה היסוד נמדתה חובת קורבן תודה, שמעלתה רומה ואינה בטלה לעתיד לבוא. כן, כן. החז"ל אומרים שכל הקורבנות עתידים להתבטל. עתיד לבוא, אנשים לא יחטאו, אז לא צריך להוביל לא חטאת ולא עולה ולא אשם ולא כל הדברים האלה. אבל תמיד יהיה טוב שצריך להודות עליו. לכן הקובן שתמיד יהיה, כן, זה עוד קובן שכבר אמור להתבטל. אז שוב פעם, למה זה כזה קובן חשוב? מכאן שזה לא בא בגלל שחטאתי או עשיתי דבר כזה, אלא זה בא בגלל שהמציאות היא מציאות של טוב, חופשי. זהו. והווה מדבר, עכשיו עוד פעם הוא חוזר להסביר את הכל על פי החובה. שוב אני רוצה להראות את החידוש שלה, שזה לא שאני לא יכול להסביר את הדברים אחרת, וזה לא שלא חיו אנשים. מה שחשוב פה שבדיוק כמו שלאה חיה והיא מעידה לדבר, ככה גם האבות חיו ועידו לדבר. זאת אומרת, הם באו ועידו כאילו על רמה אחרת של, של דברים, נכון? אז עוד פעם חוזר להסביר את הדברים על פי מה שהיה לפני לאה. ובין עד בדבר שאפילו התפילה יוכל להיות גם להיות המשיכה אלוקית על דרך החיוב. אפילו את התפילה אני יכול להסביר כמשהו פסיכולוגי כזה, נקרא זה, כמשהו שאני פועל בתוך עולם פנימי שלי. אני רוצה להגיע לשם מקום, אני עושה דברים. גם התפילה היא אחת מהשלשלאות של המציאות. יש פה גם כמקומות שרב מסביר את זה, יש שאלה כזאת, אתם יודעים, שאלה שקודם כל יש כלל בהלכה שתמיד צריך להתפלל על העתיד, לא רק על העתיד הקרוב אלא על העתיד הרחוק. למה? כי שהתפילה היא חלק מהטבע. אם אדם כל הזמן מתגעגע לדברים גדולים ושואף דברים גדולים, לאט לאט האישיות שלו תשתנה ותגיע למקומות האלו, נכון? כלומר, יש לי עולם רוחני ואני שואף אליו ואני רוצה אותו, אז ככל שאני יותר אתפלל עליו זה יותר יתממש. אני רוצה בריאות, אני רוצה ילדים. אל תתפלל על עכשיו, צריך להתפלל קבוע. אדם צריך פרנסה, צריך חוכמה, כל הזמן אדם צריך לשאוף לדברים האלה. זה חלק מהחיים שלנו, זה השאיפה. ככל שנשאף יותר ונתפלל יותר, יותר נגיע למקומות האלה. זה התפילה הרגילה.
ומה
קורה עם
חיוב תפילה?
זה חיוב תפילה, זה נקרא, לא, זה כן חופשי. מי שמתפלל מתוך הכרח, זה נקרא שלא יתפלל. תפילה היא צריכה להיות ספונטנית, צריכה להיות חופשית. אבל מה שחשוב פה, דווקא בחיוב תפילה, שנכון, צריך להתפלל כל יום. ושצריך כל יום לדבר על ירושלים, וכל יום לדבר על הבריאות, וכל יום לדבר על החוכמה, וכל יום לדבר על פרנסה, וכל יום לדבר על כל מה שאנחנו רוצים. כל שנדבר זה יותר, זה בסוף זה יהיה. אבל שזה חלק מהטבע, חלק מהמציאות, שכשאתה שואף, אתה מתגעגע למשהו, בסופו של דבר אתה תגיע לשם. לכן התפילה תמיד צריכה להיות על העתיד, לא על העבר, ואפילו לא על ההווה. עכשיו, אחת השאלות שקשורות גם כן ללאה, יודעות את זה, יודעת שלאה, לכאורה, אצלה זה היה אחרת. איפה זה היה אחרת? זה היה אחרת בכל הנושא הזה של, בכל שמספר על דינה. שבעצם דינה הייתה צריכה, חזר לנו, שדינה הייתה צריכה להיות בעצם בן. הייתה בן. זה אחד הדוגמאות של הגמרא. הגמרא אומרת שהאישה הבריאה לא צריך להתפלל עכשיו על העובר, אם זה זכר או נקבה.
דינה היא הבת שלה?
דינה הבת שלה, כן. אז הנקודה זה לא להתפלל על, אל תתפלל עכשיו אם זה יהיה זכר או נקבה. מראש תתפלל כל הזמן מה שאתה רוצה. מה עכשיו אתה עושה? אז חזק נכון, אז איך כתוב שלה התפללה שהיא תהיה בת ולא בן? אז חזק שואלים, איך יוכל להתפלל על, על, על דבר שכבר נמצא? זה כבר קורה, מה אתה מתפלל על זה? תפילה לא עושה נס, תפילה היא חלק מהטבע. אם אדם שואף לזה כל הזמן, אז זה קורה. לכן צריך להתפלל, כמו שמע, לעתיד. אז חזק אומרים שלה שתי אפשרות, או שזה היה לפני, כך חזק אומרים, שהיא רק אחרי 40 יום. נבחר המין של העובר הזה, זכרון נקבה. אז או שזה היה לפני, או שלאה הייתה משהו מיוחד. שוב פה, זה כמו פה. כמו לאה, היא עובדת אחרת. היא, עבודת השם שלה הייתה שונה. והיא כן הייתה מפעלת הניסים. והיא אצלה, כן אצליר, היא כן, אז חשוב מאוד מה שכתוב פה, שתפילה יכולה להיות מתוך חיוב. מה זה חיוב? חיוב זה לא כמונה כאן כמו פילוסופים שאומרים שאין בחירה חופשית.
אבל מדובר על זמנים בחיוב תפילה. זה עדיין לא רצון חופשי.
כן, אבל החיוב הכוונה היא, החיוב הכוונה, בסדר, אז התפילה היא חיוב, וכל התהליך הוא חיובי. חיוב במובן של הכרח. ויש פה שוב פעם טבע כזה, כמו שאדם צריך לקום בבוקר ולחייך, כך גם צריך לקום בבוקר ולהתפלל. זה החיים. שאם אדם בונה את עצמו להיות שמח, הוא שמח. אם אדם מתפלל, אז התפילה מתגשם בסופו של דבר. אתה יכול לקחת תהליכים של שנים, אבל צריך לעשות את זה. צריך לחיות חיים בריאים ונורמליים. התפילה היא חלק מהחיים הבריאים והנורמליים. היא חלק מהמוסר של האדם. יכול להיות שאדם יותר מתפלל, יותר מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז זה פועל עליו, זה משנה אותו. זה חוקים, כמו שיש חוקים פיזיקאים, יש חוקים נפשיים. הקרבה לקדוש הוא, הדיבור איתו, הגעגועים אליו, הנושאים שמדברים איתו, כל דברים אלו הם דברים שפועלים על התודעה של בן אדם. אבל באופן טבעי, פה מה שרואים פה, שלה יש לה כללים אחרים. לאה התפללה שעובר ישתנה, והוא ישתנה. מכיוון ששוב פעם, היא חיה במקום אחר. זה מה שהוא אומר פה. בבין הדבר שאפילו התפילה יכולה להיות גם כן להיות המשכת להיות המשכה אלוקית על דרך החיוב. כי כיוון שאדם משתלם על ידי תפילתו לקונו, התפילה משנה אותו, לאט לאט. לא עכשיו, לא בבת אחד, לא בצורה ניסית, לאט לאט. מחויב הוא מן השלימות האלוקית, שתמצא התפילה ערך, ותשיג גם כן את מטרתה. וכך צריך בדרך כלל להתפלל. צריך, אם יש לאדם צרה, סימן שיש לו איזה פגם מוסרי. צריך להתפלל על זה. ואם הוא יתפלל על זה, וכל שיותר יתפלל על זה, אז האישיות שלו תשתנה, ואז גם הצרה תיעלם. כשהצרה ברק לא רואה אותו להתפלל. כל שיותר יתפלל, אז זה יהיה. אבל, כן, בשיג מטרתו. ולא ימנע מהמציאות כל הדברים המכשירים הרומנית איך התפילה. שוב פעם, אז מה הבעיה של לאה? מה הפריע לה? למה היא לא התפללה ככה? היא לא התפללה ככה, ושהיא חיה, היא משהו מה, אבל ההודעה, היא אומרת, אבל יש מניע לכל הדברים האלה. מה שהיא מניע את כל הדברים האלה, זה הרצון החופשי. כן? והרצון החופשי, טוב, נדבר על זה עוד מעט, וזו השתנות הייתה חסרה בהכרח. זה היא באה לומר, תראו, אתם מתעלמים לגמרי מזה שיש פה רצון חופשי. אופה, נדבר על זה עוד מעט. ואם לא הדעה אמיתית שהנהגה אלוקית היא באין חיוב, זה, כך היא אומרת, אני יודעתי את האמת יותר טוב, שאין פה חיוב, כי אם ברצונו ידבר חיים ברצונו, ושתמות האדם שבא לו על ידי חופש הרצון די כלנו, מה בשתמות האדם שבא לו על ידי חופש הרצון? אצל האדם זה ממש ככה. שכל השלימות שלו קשורה לרצון החופשי שלו. מה שדיברנו פעם שעברה על החדווה, נכון, שהכל משתלם ברצון החופשי. שמות אדם שבא לו על דרך חופש הרצון, די כלנו לעד נאמן על יוצרו. זה מעיד על הקדוש ברוך הוא. כמו אם לנו יש רצון חופשי, ואצלנו כל בא מתוך רצון חופשי, ודאי שאצלו זה גם כן ככה. אם אנחנו לא נרצה את הדבר, זה לא יהיה. אם אנחנו רוצים את הדבר באופן חופשי, זה מה שבאנו פעם שבאה שהרצון לא משועבד לשום כלל, לשום חוק. אז אם אני רוצה משהו, אם אני רוצה משהו, אז הדבר הזה מעיד על הקדוש ברוך הוא גם כן. הרי אחרת מאיפה זה בא? אם כל העולם הוא מה שנקרא דטרמיניסטי בלעז, אז מאיפה יש וולונטריזם, מאיפה יש חופש? אלא עבדה, המציאות כולה היא חופשית. יש בשור של המציאות, או בכל המציאות יש חופש. הכן נמצא בתודה, תודה כמעט כאן קורבן תודה, חמץ. כן? בכל הקורבנות אסור להכניס חמץ. אסור להכניס חמץ, חוץ מקורבן תודה. לכן קורבן תודה לא מקריבים בפסח. כן? מה שיש בו חמץ. הכן נמצא בתודה חמץ. מה זה חמץ? חמץ זה שמורה על, על, על היפוכי כוחות הטובים. כן. חמץ, הכוונה היא שבדרך כלל, מה היתרון של מצה? היתרון של מצה שזה הטעם הטבעי הראשוני, נכון? זה, נכון, נכון, זה קמח שזה בצק שלא, שהוא טבעי, מקורי לגמרי. אז זה דבר נפלא. אבל יש משהו עוד יותר נפלא בחמץ, וזה שזה יחמיץ. זאת אומרת, יש פה תהליך של האדם. האדם יכול גם לחטוא. האדם יכול להסתבך עם סיבוכים מאוד גדולים, אבל אם הוא יכול לחטוא, גם יכול לתקן. כן, זאת אומרת שהחמץ מעיד על זה שחוץ מטבע יש עוד משהו. יש טבע, ויש עוד משהו חוץ מהטבע. וזה חופש של האדם. שיכול להוביל אותו להיות או רשע גמור או צדיק גמור. כן? לכן בתודה, ולכן תודה שזה קורבן שבא להעיד על הרצון, יש בו גם עניין של חמץ. יש בו גם עניין שאני יכול להחמיץ את המציאות. חמץ לא חייב, חמץ לא חייב דווקא דבר שלילי. חמץ גם יכול דבר חיובי. איפה אומרים שזה דבר חיובי? כתוב על די, קודם כל מזה גם עושים, סתם עוגות, לא יודעת, זה יותר טוב. אבל יש גם כתוב חז"ל שדיין שלו החמיץ את הדין, אז הדין שלו הוא לא אמיתי. מה זה להחמיץ? החמיץ זה כבר כן צריך לחשוב על זה. צריך לתת לתהליך להתחולל בתוכך. אם הוא מיד מסיק מסקנות מיידיות, כאילו ספונטניות כאלו, זה לא דין אמיתי. דין אמיתי צריך דורש מחשבה, דרך תהליך. אז לכן החמצה זה לא חייב להיות, לכן קורבן שבא להוד... בא לתאר את ההודעה, את אותו, את ההודעה, את ה... את ה... כן, את ההודעה, את הרצון להודות, הקורבן שבא לתאר את הדבר הזה, הוא בהכרח מכיל בתוכו אפשרויות שונות. כן, מצד אחד אפשר לבנות פה את ה... יש כזה, אתם, אחד השאלות שהיה איזה רומן, נכון, תונוסופוס, הרשע גדול, הוא שאל את רבי עקיבא, מה יותר גדול, מעשה השם או מעשה של האדם? הוא רצה לקנטר את, 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 את רבי עקיבא על המילה, למה יהודים עושים מילה, וזה כאילו הרצונות שהוא עשה עורלה, ואתה בא ואתה מוריד. אז רבי עקיבא אמר לו, תשמע, מה יותר טוב, חיטה או עוגה? עוגה, נכון? אז הנה, אתה רואה, בני אדם עושים יותר טוב עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שרוצה להגיד גם פה. גם קורבן תודה שמדבר על, מדבר על, על ההודעה, אומר עוד דבר אחד, הוא אומר שיש בעולם חופש. יש בעולם חופש, יש גם בעולם יצירה. ומה שעובר, תהליכים של יצירה יותר גדולים מהתהליכים הראשונים. התהליך הראשון הוא נפלא, יש הרבה מעלות לתהליך הראשון. אבל התהליך השני שבא, שבא מתוך תודעה, מתוך בירור של דברים, הוא הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול והרבה יותר נפלא. מה זה? אמרנו שעוגות יותר גדולות. מה? זו התשובה, מה? אין תשובה אחר. מה? הוא שאל, תונוספוס שאל, מה יותר גדול? מעשה אדם או מעשה הקדוש ברוך הוא? והוא רצה, הוא חשב שמה עכשיו שיגיד? הוא חשב שיגיד לו, המעשים של הקדוש יותר גדולים. ואז הוא אומר לו, תשמע, אז מה עשית? למה אתם עושים ברית? אתם כאילו מקלקלים את היצירה של הקדוש ברוך הוא. אז רבי עקיבא אמר לו, לא, אני ידעתי מה אתה רוצה לשאול אותי. ומה יותר גדול? חיטה? עוגה. הנה, מעשה של האדם יותר גדולים ממעשים של הקדוש ברוך הוא. מה זה? כן. אז זהו, זה העניין לדור ישר. זהו, מה שאבל רציתי רק לדבר על זה, עוד דבר רציתי לדבר על זה, וזה שלכאורה, הרי ברור שהאבות אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של נתון חופשי. הרי הם לא היו כמו הפילוסופים שאמרו שקדוש הוא, מה זה נקרא שהוא היה נברא בצורה של הכרח? שאם אנחנו מדליקים אור, אז יש גם צל. ככה גם ככה כבכל אומרים הפילוסופים, יש סיבה ראשונה ויש גם עולם. זה מערכת אחת סגורה, קשוחה. אז ברור שהאבות לא חשבו ככה. ברור שהאבות חשבו שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל באופן חופשי. בגלל שהוא עדיין עשה את הכל, אבל איפה זה נמצא? איפה היינו מתארים את הרצון החופשי הזה? הייתי אומר ככה, נכון? זאת, במקום סיבה ראשונה, הייתי אומר רצון חופשי, נכון? כבר יש מיליון סיבות שבנויות בצורה של מבנה כזה. אבל יש סיבה ראשונה ש... מניעה את כל הרצונות האלה. עכשיו, הסיבה הראשונה, איך היא נראית? לפי אבות, זה רצון חופשי. זה שהוא רצה לברוא עולם, ומשם הכל מתפשט למטה. זה שהוא רצה לברוא את האור, אז יש אור. ואיך האור נוצר? על ידי חוקים של חוקים. ככה, כאילו שהוא ברא את העולם, איך? מתוך רצון חופשי. זאת אומרת, מה שכאילו יצא ממנו היה רצון חופשי. אבל אחר כך הוא יצר בריאה שבנויה על פי חוקים, נוקשים, על פי חוקים. מה שבעצם, נכון, זה בעצם כאילו חובה, נכון? זה לא שהחובה לא באה מתוך רצון של הקדוש ברוך הוא שהוא חופשי. וזהו, הקדוש עכשיו הניח פה חובות. שבני אדם צריך לעשות, צריך לשמור שבת, צריך להתפלל, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. זה כל דברים נפלאים, כל דברים נפלאים. זה כל הטבע, כל הטבע של העולם, כל הטבע שלנו. כל דברים, דברים שהם מופלאים, אבל זה הכל נעשה מתוך הכרח, מתוך הכרח, מתוך מבנים. זהו, לאה אומרת לדעתי משהו אחר. לאה לא מתכוונת להגיד שהיה באחד השלבים רצון חופשי. מה שלאה מתכוונת להגיד שהרצון החופשי נמצא, נמצא בכל מקום. כלומר, הייתי אומר כך שהחילוק בין שני המבטים האלו זה החילוק בין זה מילים שלי, כי מה שבכל זאת הסכם זה בין מדע לבין אמנות. בין אמנות. כלומר זה לא שהמדע, שוב פעם, מבחינה תורנית, לא שהמדע לא נוצר מתוך רצון של הקדוש ברוך הוא. אבל המדע חי בתוך מבנה מגובש, הייתי אומר קצת קריסטלי כזה. והרצון הוא ברצון, ולאה חי את העולם, איך שלאה חי את העולם, חי את העולם שבעצם בתוך כל מקום יש איזה חופשי. אם נגיד, אנחנו אומרים שהקדוש הוא רצה ברצון חופשי שיהיה את יהודה, אבל אצל לאה זה כבר היה בצורה בנויה חזק. הקדוש הוא רצה שיהיה ללאה בן, זה כבר חוק. איך אתה יכול לשנות אותו? אתה יכול לשנות אותו? אלא זה יחס אחר למציאות. זה כאילו שתי צורות של הקדוש מתייחס למציאות. הוא יכול להתייחס למציאות דרך חוכמה, הוא יכול להתייחס למציאות כאילו סתם דרך הרגש, נקרא זה ככה. ההבדל הוא אם זה דרך השכל, דרך החוכמה, אז יש פה תהליכים, אפשר לזכור אותם ולדעת אותם. אבל אם זה דרך הרגש, אז הרגש אף פעם לא בנוי על מה שהיה, על זיכרון, על נכון. זאת אומרת, בסדר, אז נכון שפעם אהבנו, אבל אנחנו לא אוהבים עכשיו. אהבה לא, זה לא נכון לגבי חוכמה. אדם למד פעם איזשהו נושא, לא יודע במה, באיזשהו תחום, והוא זוכר את זה. אז מה שהוא למד פעם נמצא גם עכשיו. זה לא נכון לגבי הרגש. העיקרון של הרגש, הרגש צריך כל הזמן להיות. כאילו את שם הוויה אני יכול להסביר גם כמשתצרות. אני יכול להגדיד היה הווה ויהיה, שזה מתאר תהליך, נכון? תהליך מדעי. אני יכול לתאר את זה בצורה של שעכשיו הוא מהווה את הדבר. שם הוויה משול שעכשיו הוא, כמו רגש, עכשיו הוא מרגיש את זה, עכשיו הוא מהווה את הדבר. אז ההבדל בין כאילו השפה של האבות, השפה של האבות ושל האמהות, והשפה של לאה, היא השפה, הייתי מתאר את זה, כאילו ההבדל בין השפה השכלית, נקרא זה ככה, לבין השפה הרגשית. כן? השפה השכלית היא שפה מובנית, הייתי אומר אפילו קשיחה. שוב, זה לא נכון עד הסוף, אבל בשביל ההסבר פשוט, זה שפה קשיחה שמתארת תהליכים, לעומת הרגש שהוא מתאר משהו ספונטני, משהו נכון שהוא חייב להיות עכשיו. אם אני מרגיש שמח, אז אני צריך להרגיש שמח עכשיו. אם אני מרגיש טוב, אני צריך להרגיש טוב עכשיו. אם אני מדבר על אהבה, אני צריך להרגיש את זה עכשיו. זה נראה לי מה שהיא באה לומר. הם לא התווכחו על זה שהקדוש ברא את העולם באופן בתוך עצום חופשי, זה ברור שכן. אבל עכשיו העולם הוא מדע, הוא יצירה מובנית. מה פתאום שאדם יבוא וירוס את היצירה המובנית אותי? הוא יכול להיות חלק ממנו, אולי גם להשפיע עליה, הוא חייב להיות חלק ממנו. לעומת הרגש שאומר, טוב, זה נכון שיש פה יצירה, אבל כאילו היצירה היא שלי. היצירה היא שלי, אני יכול גם לשחק את היותר, נכון? יותר, מה שחשוב לי יותר זה המושג אם זה אותנטי או לא אותנטי, אם זה נובע ממני או לא נובע ממני. זאת אומרת יצירה, אפילו יצירת מופת שהשלב הראשון שלה היה אותנטי, ואחרי זה ירד ונפך לאיזה מין מדע עמוס מאוד במתונים, בסדר, ככל שאני יותר יורד למטה, יותר מפתח את זה, יש פה יותר פרקים ויותר דפים, יותר מאוד, אני בעצם מאבד את המקוריות. ושפעם זה היה מקורי, בשור זה היה מקורי, בשור זה ודאי נבע ממני, אבל עכשיו זה כבר בנוי לתלפיות, כן? או שלא, שבאמת, בכל מקום שאני עושה, אני נמצא. אף משפט שאני אגיד, הוא לא יכול שלא ינבע מתוכי, לא יכול שלא יהיה אותנטי, לא יכול שלא יהיה מקורי, אין דבר כזה. וגם המשפט, 10 מיליון, הוא בא ממני. אם הוא לא בא ממני, הוא חסר משמעות. עכשיו, אם הוא בא ממני, עכשיו, לא פעם, לא, אלא עכשיו הוא בא ממני, אז ממני גם, אולי אני גם יכול לשנות אותו. זה כמו סתם דוגמה, נגיד הרב כתב פה סוגיות שלמות. איך הוא כתב אותן? שבשור שדרים זה נובע ממנו, אבל אחר כך לאט לאט הוא כתב פה מבנים יותר ויותר נוקשים, שכל חוליה קשורה לחוליה אחרת, או שבעצם כל משפט חייב היה לנבוע ממנו ישירות. במישור. זה נכון, כן, כן. האם, נכון, אז זה חלוקה לדעתי מאוד ברורה. עכשיו, עוד דבר אחד שחשוב, שיכול תמיד לתאר את הרגש כמתחת לשכל. למה? ושהשכל חושב דברים. כאילו הרגש, מה שקצת נשאר פה קודם, מה אני מרגיש? אני מרגיש את עצמי עכשיו. השכל נותן לי מרחבים גדולים, ממדים גדולים, עכשיו זה נכון. השכל יש יתרונות מאוד גדולים, ואפשר גם להיות חסיד גדול של השכל. הוא לא צריך לפגוע בכבודו. כן, השכל, אני חי את העולמות הרגשיים שלי הקטנים, והשכל נותן לי מרחבים, נכון? הוא משחרר אותי, נותן לי ידע, שמה אדם הולך ללמוד, בשביל ידע, להשתחרר מהמעגל הקטן של מה שהוא חווה. וזה חשוב מאוד, כזה שבלי חוכמה אין משמעות לשום דבר. נכון? אז החוכמה יש לה מעלה עצומה. אחר כך יש גם יתרון לרגש שלנו, כשאחרי שאדם למד כל כך הרבה דברים, אם הוא גם עכשיו ירגיש את זה, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. נכון? וכך זה צריך להיות. אדם לומד, 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 אבל אחר כך שירגיש את זה. אחרת זה משהו כזה מרחף, זה לא נוגע לחיים שלו. כאילו הרגש, כך אב כותב, השכל הוא מזין, מביא חומרים, ממרחק יביא לחמו, והרגש, זה האדם. זה כוח העיכול. זה שלי עכשיו, אני מרגיש את זה ככה. אז הרגש הוא תמיד יהיה כבכל אחרי השכל. זה הסבר, זה פשוט אחת להסביר את זה. ואז לפי זה גם יוצא שההסבר של לאה, שזה אדם מודה, זה נמוך יותר. למה? כי טוב, יש קודם כל מה שאמרנו קודם, האבות דיברו, תראה איזה טוב אלוקי יש, כמה זה גדול וכמה זה נפלא וכמה זה זה, רואים את הגודל, נכון, זה ברור. אחר כך, אם אני ארגיש את זה, ואני אגיד לקדוש שהוא תודה, זה עוד יותר טוב, נכון? אבל בכל מקרה זה הסוף של התהליך השכלי. השכל מזין, נותן לי מרחבים, והרגש, כאילו, עובר, זה עובר אליי לרגשות שלי. אבל יש, מה שרציתי, יש צד ברגש שהוא עובר מעל השכל. וזה באיזשהו שואל שאלה אחרת. הוא שואל שאלה אחרת. הוא לא שואל מה יש פה. הוא שואל מי יש פה. מי. כן, אני, או כמו שאמרנו קודם, אפשר לכתוב את היצירה הכי מופלא שיש. והיצירה הזאת בנויה מאלפי פרקים, מיליונים של נתונים. אבל בסדר, זה, אז נכון, זה דברים חשובים מאוד. בלוואי ונרגיש את זה גם. בלוואי בסוף גם יחיה את הדבר הזה. כל היצירה הזאת. אבל יש פה עוד שאלה אחת. כן? כן? שוב פעם, איך כאילו הסובייקט מתייחס אל כל אחד מהשלבים שנמרים פה? האם זה התרחק ממנו? האם זה זר לו? האם זה מוכר לו? או שלא? כל מה שנמר בכל אחד מהשלבים, אני מניח שיוצרים גדולים, יוצרים גדולים זה ככה זה, נכון? זה לא ש... כאילו אצל בטהובן, המשפט הראשון של היצירה שלו היה בא ממנו. ואחרי זה הוא נהפך איזה טכנוקרט כזה שממשיך הלאה. ברור שזה דברים נפלאים, אבל אגב זה זמין טכנוקרט כזה שאומרים שאתם מתפשטים למטה. וזה מנותק לנו. לא, אלא באמת, יוצר גדול, כמה שהיצירה היא מובנית, היא תמיד מקורית. היא תמיד באה מתוכו. וזה לדעתי מה שלאה חידשה. את הדבר הזה לאה חידשה. ולכן, ללאה לא הייתה בעיה לעשות נס. למה לא היה לו בעיה לעשות נס? ושהיא אומרת, טוב, זה נכון שעכשיו עברו כבר 60 יום עד שהעובר זה כבר יצא אצלה, וזה ברור שזה הולך להיות בן. הוא הולך להיות בן. אבל אפילו אפשר להחזיר את המשפט למקוריות, לאותנטיות, נקרא זה ככה. ואז נוציא אותו חדש. הרי בסך הכל, אני לא משועבד למשפטים האלה. אני לא משועבד לסדר שאני יוצר אותו. אני יוצר את הסדר, כי הוא יכול היוצר, הוא כבר יוצר, יוצר את הסדר. ולכל שלב ושלב ביצירה הוא מרגיש את המקוריות שלו, איך שזה בא ממנו, בא ממנו. אז הוא מבחינתו חופשי לשנות את המשפט הזה, לעשות את הדוגמה במקום אחר. המשפט לא חייב להיות פה, הוא יכול גם שם. כן? וגם יכול להיות שאני יכול למחוק אותו גם, שהוא לא אותנטי, הוא לא מקורי. כן? אז אם אני אזכה עולם רק מצד החוכמה שלו, שזה ודאי דבר מופלא, ואז אדם מתנסה לממדים מאוד גדולים של המציאות. אחר כך, ואז הוא גם ירגיש את זה. וזו צורה אחת של הסתכלות. שאז הרגש זה הסוף של התהליך השכלי. אבל אם אני שואל על השפה של הרגש מול השפה של השכל, אז לא בטוח שהרגש הוא פחות מהשכל. יש צד שהרגש הוא יותר גדול מהשכל. למה? זה עכשיו. הוא מרגיש את הדבר הזה. ולפעמים עכשיו, אפילו עכשיו זה נורא קטן, דרך אגב, כן? אדם חש כל זמן את הסיבוכים שלו, זה מאוד קטן, עדיף לא להרגיש, עדיף לחשוב. אבל אם מדובר פה על, 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 כאילו על המקוריות, האותנטית של היוצר, אז רגש הוא הרבה יותר גדול. ושהוא מתאר איך שהיוצר כל הזמן מתייחס, כל רגע ורגע, כל שלב ושלב, כל המציאות, נכון? וזה שהקדוש שהוא מהווה כל רגע ורגע את המציאות, כל רגע ורגע הוא נותן, כל רגע ורגע המציאות נובעת ממנו. המציאות לא נובעת כי הקדוש מלפני 6,000 שנה, או אי פעם, באחד הסיבות הראשונות, שם הקדוש שהוא מתייחס למציאות. זה גם יכול שיש גם את זה, בסדר, יש יחס כזה. הייתי אומר, זה כמו תמונה שבנויה מאלפי נקודות, שכל נקודה היא אותנטית, היא נובעת מעצמיות. כשמסתכל מרחוב, פתאום אתה רואה שזה יצירת מופת. כשמסתכל מקרוב, אתה רואה שזה בנוי, הכל בנוי כאילו מנקה שעשועים, הכל נובע מ... כאילו כדוש משתעשע, כדוש משחק כל הזמן. כל נקודה ונקודה נובעת מהרגש, כאילו מהרגש העצמי שלו. אז כל נקודה נובעת בעצם ממני, מהסובייקט שבתוכו. אז כן, וזו הנקודה החשובה, שזה אותנטי, זה מקורי, זה נובע ממנו, מהקיומיות שלו. אבל כשאתה מסתכל מרחוק, אתה רואה שכל הנקודות האלו, שהן כולן קיומיות, כולן אותנטיות, בעצם יוצרות יצירת מופת, שהיא בעצם אומרת משהו. ואז אף שלב הוא לא מתרחק מהמקור, אף שלב לא מתרחק אפילו המשפט הכי בנאלי שקיים, כאילו אפילו איזה פסיק ביצירה, אפילו היא, אני מספר את זה שיש לי, לא יודע אם קורא זה קרוב משפחה, אבל יש לי איזה יהודי, לא יהודי, גוי, שקוראים לברדך, שפעם בא אלינו הביתה, חיפש מקור שורשים, הוא היה שורשו היהודי, והוא היה נגן בתזמורת, פילהרמונית, של גרמניה, אחד מהם. התפקיד שלו היה לדפוק במצלתיים, זה היה התפקיד שלו. זאת אומרת, הוא היה אחי על הגונג ועל המצלתיים, ויכול שיש תותח, היה אחי על תותח, איזה מורה אחת בתוך כל היצירה. שאלתי אותו, אתה יודע באיזה שעה הקטע הזה מגיע? כן? מגיע אחרי 3 שעות. אז כל את הקפיטריה, 5 דקות לפני זה להגיע לזה, לבוש את החליפה ולעשות. אז אמר לי, ברור שלא, נכון? אתה חייב לחיות את האותנטיות. זאת לא משנה באיזה שלב אתה נמצא של היצירה, איזה לא שאיפה היא נמצאת, איפה היא נמצאת, היא חייבת לנבוע מהמקוריות. אחרת היא כבר לא גאונית, אחרת היא כבר לא, אין לה את הפלא. בכל מקרה, זה לדעתי החידוש שלה. היא החידוש שבעצם, שלא רק זה שפעם היה רצון חופשי, אי שם במקור, ועכשיו זה בעצם מתנהל בצורה של סדר. גם, ברור שזה ככה. היא לא בא, אין פה מחלוקת הזה שהעולם הוא חוכמה מופלא. אבל חוץ מהנקודת יש עוד יחס. זה לא במקום היחס, זה מה שהיא אומרת, זה מה שהיא אמרה. לא שאתם לא צודקים באיך שאתם מסבירים את המציאות, אתם צודקים. אבל אתם לא צודקים. אתם לא צודקים כאן שיש עוד דבר אחד. וזה, מי עשה את הדבר הזה? מי עושה את זה כל הזמן? האם המי הזה נעלם? האם המי הזה כבר כרגע לא נמצא פה כרגע? אלא הוא היה פעם? לא, המי הזה נמצא, והוא נוכח כל הזמן. וזה בעצם, זה אולי בעצם נקודה יותר מופלא שיש פה. כן? בכל מקרה, זה החידוש של השכינה הגנה בעם ישראל.
לא יכול ליצור אנרכיה בעולם,
זה יכול ליצור פלא בעולם. הלוואי והם יכולים לחיות ככה, ואז העולם היה נראה אחרת לגמרי. אני מציע לכולם לחיות ככה. ואם זה גם יבנה אנרכיה, אז בסדר, זה יבנה אנרכיה, אז יש להם את המחיר שיהיה אנרכיה. עדיף להיות אומן מאשר להיות מדען קר. עדיף להיות אדם שמרגיש את המציאות במובן הכי גדול שלה, ומודה לקדוש הוא כל רגע ורגע, והוא אנרכיסט, בסדר. יש איגרת של הרב, שמישהו שואלת את השאלה הזאת, כי הוא היה רב, אבל הוא היה קומוניסט, והיה לו בעיות גדולות מאוד עם היהדות. היה גאון כזה, ובהתחלה הרב מאוד העריך אותו. אבל אחרי זה הרב הפסיק לדבר איתו. אז באחד האיגרות שלו הוא בא ואומר שהיהדות היא אנרכיסטית. אז הוא אומר, בסדר, אז היהדות היא אנרכיסטית, זה מה אכפת לי. אז מה אכפת לי? אז אנחנו נהיה אנרכיסטים, אנחנו נהיה אנרכיסטים אלוקים. אז הרי, אם יהיה אדם אנרכיסט אלוקי, אז זה הכי טוב שיכול להיות. אם אנחנו נוכל לחיות את איך שהקדוש הוא מחיה את המציאות, כמו שלאה חי אותו, אז העולם יראה אחרת. אז העולם יהיה כל הזמן מקורי. אז כל דבר שאנחנו נעשה, אם בא מתוך שמחה, מתוך מה זה נקרא לאהוב את החיים. לאהוב את החיים זה לא כך שהחיים בנויים מאין סוף של מעגלים. לאהוב את החיים זה הכלל כאן, זה לחיות בלי כמו שהיא אומרת פה. זה הכלל כאן לחיות איך שכל רגע ורגע זה חיים חדשים. חיים זה, נכון, חיים זה גם מדע גדול, זה חוכמה גדולה, אבל חיים זה גם רגש גדול. זה גם כל רגע ורגע לחיות את החיים מחדש. זהו, טוב, זה היה. ועכשיו תראו בהמשך של קשור גם כן לספרד, לסוגיה הזו גם.
אני רואה שאתה לא יודעת, 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 אני רואה שאתה לא